שלום, אנחנו קוראים מתוך כתבי בעל הסולם בעמוד 428, מאמר החירות, בפסקה שתי יצירות, א' האדם, ב' נפש חיה. ניתן למצוא את החומר באתר קבלה לעם, קב.co.il, ניתן גם לשאול שם שאלות, שאלות נבחרות ישאלו במהלך השיעור. כתבי בעל הסולם עמוד 428, מאמר החירות, שתי יצירות, א' האדם, ב' נפש חיה. מהמתבאר מובן לנו היטב הכתוב, ויצר השם אלוקים את האדם עפר מן האדמה, ויפח באפיו נשמת חיים, ויהי האדם לנפש חיה. כי אנו מוצאים כאן שתי יצירות, שהם א', האדם לבד, ב', ונפש חיה לבד. והכתוב משמיענו שמתחילה נברא האדם בבחינת עפר מהאדמה. דהיינו, קיבוץ מספר מסוים של פרודות, שבתוכם כלול עצמותו של האדם, דהיינו הרצון לקבל שלו, אשר כוח הרצון לקבל הזה שרוי בכל הפרודות שבמציאות, כמו שבארנו לאל, שמהם נבראו ויצאו כל דלת הסוגים, דומם, צומח, חי, מדבר. ובדבר הזה אין שום יתרון לאדם על יתר חלקי הבריאה. וזה שמשמיענו הכתוב במילים, עפר מן האדמה. אולם כבר נתבאר שאין מציאות לכוח הזה, שנקרא רצון לקבל, שיתקיים בלי התלבשות ופעולה בדברים הרצויים להתקבל. אשר פעולה זו נקראת חיים, שלפי זה נמצא שבטרם שהגיעו לו לאדם צורות קבלת ההנאה האנושית, השונות מצורות של שאר בריאות, הרי הוא נבחן עוד לאדם מת בלי חיים, שהרי הרצון לקבל שלו לא היה לו מקום שיתלבש ויגלה שם פעולותיו, שהם גילוי החיים כאמור. וזה שכתוב, ויפח באפיו נשמת חיים, שהוא כללות הצורות של קבלה הראויות למין האדם. ומילת נשמת היא מלשון סמין לו את הקרקע שהוראתה כמו ערך. ונשמה היא מבניין נפעל, כמו השם נפקד, נאשם, נאשמה. ושיעור הכתוב הוא, ויפח באפיו. כלומר, שהביא לתוך פנימיותו ותוכיותו נשמה והערכה של חיים, שמשמעותו כל סכום הצורות הראויים להתקבל אל הרצון לקבל שלו. ואז אותו הכוח של הרצון לקבל, שהיה צרור בפרודות שלו, מצא המקום שיוכל להתלבש ולפעול שם. דהיינו באותן הצורות של קבלה שהשיג מהשם יתברך. אשר פעולה זו נקראת חיים, כמבואר.
זאת אומרת שלא מספיק לאדם להישאר בצורה כמו שהוא נברא, אלא הוא חייב להשיג צורות המתקדמות, שזה תלוי בבחירה שלו, במעמד שלו, בבירור שלו, בתנאים שהם נמצאים למעלה מהטבע שלו. כן? ואז הוא יקרא אדם, אחרת הוא נשאר בדרגת החי. כן, מאיפה הוא ייקח רק דוגמאות לזה? למה עוד להתפתח? מה הוא אומר הלאה?
וזהו שסיים הכתוב, ויהי האדם לנפש חיה. כלומר, כיוון שהתחיל הרצון לקבל, לפעול על פי המידות של אותן הצורות של קבלה, תכף נגלה בו החיים, והיה לנפש חיה. מה שאין כן בטרם שהשיג הצורות של קבלה, אף על פי שכבר הוטבע בו אותו הכוח של רצון לקבל, מכל מקום נחשב עוד כגוף מת בלי חיים, משום שאין לו המקום להתראות ולבוא לידי גילוי הפעולה כמבואר. וכפי שנתבאר לאל, אשר אף על פי שעיקרו של האדם הוא רק הרצון לקבל, מכל מקום הוא מובן כמו חצי דבר, להיותו מוכרח להתלבש באיזו מציאות המזדמנת לו. אשר על כן, הוא ותמונת הקניין שמצייר הם יחד ממש דבר אחד. כי אין לו זכות קיום על רגע קטן זולתו כמבואר.
יש פה בעיה. בחיות אנחנו רואים, לא קורה דבר כזה. הם אף פעם לא טועים. הם מתפתחים לפי הטבע, הם עושים משהו, מה שצריכים לעשות. הם פועלים לפי העונות השנה, לפי היכולת שלהם, לפי הכל מדוד, הכל מתקתק כמו שצריך להיות. אוכלים זה את זה, ודאי, אבל בצורה שכולם מקיימים זה את זה, בצורה שלמה, המערכת פועלת עליהם ממש בצורה מפליא. האדם כל הזמן טועה, כל הזמן. ומה אז?
ולפיכך, בשעה שמכונת הגוף על היכנה ועל מילואה, דהיינו עד אמצע שנותיו, הרי האגו שלו עומד בכל קומתו המוטבע בו מלידתו, שמשום זה מרגיש בעצמו רצון לקבל במידה גדולה וחזקה, דהיינו שרוצה להשיג עשירות מרובה וכבוד גדול וכל המזדמן לנגד עיניו, והוא מטעם השלמות של האגו, של האדם, אשר הוא מושך לעצמו צורות של בניינים ומושגים שהוא מתלבש בהם, ומתקיים על ידיהם. אולם כעבור אמצע שנותיו, אז מתחילים ימי ירידה, אשר לפי תוכנם הם הימי מיטה. כי אין האדם מת ברגע אחד, כמו שאינו מקבל גמר צורת החיים ברגע אחד. אלא נרו, דהיינו האגו שלו, הולך וחבא לאט לאט, ויחד עם זה הולכים ומתנונים תמונות הקניינים, שרוצה לקבל, כי מתחיל לוותר על הרבה קניינים שחלם עליהם בנערותו, וכן נעשה להולך ומוותר על גדלות הקניינים, כפי שני השקיעה של החיים. עד שבימי זקנה האמיתיים, שצילה של המיטה כבר מרחפת על כל קומתו, נמצא האדם בימים שאין בהם חפץ לגמרי, כי הרצון לקבל שלו, שהוא האגו, נכבה והלך לו ולא נשאר בו רק ניצוץ קטן ממנו, הבלתי מגולה לעיניים. דהיינו בהתלבשות של איזה קניין. לכן אין בימים אלו שום רצון ותקווה אל איזה תמונה של קבלה. והנה הוכחנו, אשר הרצון לקבל עם תמונת החפץ שמצטייר לו להתקבל, הם ממש דבר אחד, אשר גילוים שווה וקומתו שווה ושיעור חייהם שווה. אולם יש כאן הבחן חשוב בצורת הוויתור שאמרנו בימי שקיעת החיים, שהוויתור הזה אינו מחמת צביעה כמו האדם שמבטר על דברי אכילה בשעת צביעתו, אלא הם מחמת ייאוש. כלומר שהאגו כשמתחיל למות בימי הירידה, הוא עצמו מרגיש חולשתו ואת מיטתו. ועל כן הוא הולך ומתייאש ומבטר על חלומותיו ותקוותיו של ימי השחרות. והתבונן היטב, בהבחן הוויתור, מחמת צביעה שאין זה גורם שום צער, ולא ייתכן לחנותו בשם מיטה חלקית, אלא כפועל שגמר פעולתו. אכן הוויתור מחמת ייאוש הוא מלא צער ומחאובים, ועל כן ייתכן לחנותו מיטה חלקית, והבן זה היטב.
בסדר? אתה שומע, צביקה? כל ויתור וויתור זה מיטה. כן, ולאז.
מה זה אומר? כל ויתור וויתור זה מיטה?
כי אתה מיואש, ולכן ההפסק הזה שאתה עכשיו הולך ונכלל בו, הוא כמו מיטה. אלה, כשאתה קם אחרי הארוחה טובה, ואתה מפסיק, אתה מפסיק ליהנות, כן? אבל אתה קם מלא תענוגים, אז אין לך הרגשה שאתה הולך למות. זאת אומרת, הפסקת התענוג, אם אתה מלא תענוג, או הפסקת החיים שהם ללא תענוג, זה שני דברים שונים. זה נקרא חיים וזה נקרא מוות.
אנשים כל הזמן שואלים, למה הבורא ברא זקנה? למה זה כל כך קשה?
נו, אתה כרופא, אני מבין אותך. תגיד שלא כדאי לוותר על זה, קודם כל. לא כדאי לוותר על זה. אפילו על המיטה לא כדאי לוותר. אפילו על כל הסבל שנמצא לא כדאי לוותר.
זה לא ברור לאדם.
זה לא ברור לאדם, אבל זה גם, זה בכל זאת תשלום. זה תשלום עבור השגת המטרה הרוחנית, אמנם שזה נשמע מאוד אכזרי כביכול. כן. אבל אתה רואה, מפני שאנחנו לא עושים תיקונים רוחניים, לאיזה בעיות אנחנו נכנסים בתיקונים הגשמיים, באיזה סבל אנחנו משלמים.
אז מי שכאילו חי הרבה שנים ונכנס לזקנה, באמת הוא מרוויח, הוא צריך גם להודות שיש...
זה לא חשבון, זה אי אפשר להגיד. לא דווקא חשבון. אתה רואה, הארי, רב נחמן בסלב, צעירים היו, אבל גדולים מאוד. לא, לא אומר כלום.
מי שהגיע גם לשנים האלה לזקנה, הוא גם צריך לא לבכות מזה. זה
אתה לא יכול להגיד לאדם, אל תבכה. עוד מעט תמות, אל תבכה. אתה לא יכול להגיד, למרות שאתה רופא ואתה מזהה שבעוד שבועיים שם זה לא יכול להיות, אתה אסור לך בכלל, זה ברור שאתה לא...
הפוך, אני רוצה להודות ולהגיד שכדאי לחיות וכדאי להשקיע בבריאות והכל, כי זה חשוב. אם הבורא ברא את זה, אז יש לזה משמעות.
כן, שיקרא תהילים. נו, צביקה, ומה נשאר לך?
זה אומר לך, אומר, אולי כבר נתבהר שאין מציאות הכוח הזה שנקרא רצון לקבל, שיתקיים בלי התלבשות, זה פעולה בדברים הרצויים להתקבל, אשר פעולה הזאת נקראת חיים. מצד אחד, בסדר? ואחרי זה הוא כותב לך, הרי הוא נבחן עוד לאדם מת בלי חיים, שהרי הרצון לקבל שלו לא יהיה לו מקום שיתלבש. אתה יודע, זה שני דברים סותרים. אפשר להסביר את השתי המשפטים?
כן, ודאי. אם רצון לקבל הוא נמצא ללא הכנה לרוח החיים, לאור העליון, אז הוא כבר מת, הוא גם ככה היה מת. ולא הכין את עצמו לחיים.
מה זה חיים?
חיים?
כן.
חיים זה שאתה כל פעם נמצא בירידות ועליות, ירידות ועליות. השינויים האלו הם נקראים חיים. תנועה כלפי כלפי גדלות הבורא היא נקראת חיים. הריקוד הזה כלפי זה, התפילה כלפי זה, זה הכל חיים. חיים זה שינוי. כלפי הבורא נקרא חיים.
למה הוא כותב פה שהאגו שרוצה להשיג השירות מרובה וכבוד גדול וכל המזדמן נגד עיניו הוא מטעם השלימות של האגו? למה האגו צריך להיות שלם? למה אני צריך להשיג? למה אני רץ כל הזמן אחרי השירות ואגו וכסף וזה, זה, 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 ולא דווקא לרוחניות? מדוע זה כך?
זה רצון לקבל שנברא כך, כדי שאנחנו נוכל כולו כולו להפוך לרצון להשפיע, לעל מנת להשפיע. זה דווקא רצון לקבל הוא מאוד מאוד יפה וחכם ואדיר. הרצון לקבל זה הוא נבנה על ידי האור. מה אתה רוצה? על ידי האור הוא נבנה. בדיוק הפוך מהאור. זה כמו כפפה. תהפוך אותה ואתה תקבל את צורת הבורא. רק צריך להפוך. לא יותר? מספיק. תהפוך, אז נדבר. זהו? כן, יפ.
ההרגשה הזו של אדם, מה שבעל הסולם פה מתאר, שעד חצי החיים שלו יש לו ציפיות, והוא חושב שהוא יקבל משהו באגו שלו, ואז הוא הולך וקווה.
כן.
אז היא מתפתחת...
היום זה פחות.
נכון, בדיוק. על זה אני רוצה לשאול. היום באמת אנחנו רואים את זה מגיל מאוד צעיר.
יאוש.
יאוש, הרגשה שבעצם אין מה להשיג בחיים.
כי העולם נעשה יותר פתוח, יותר, יותר מוכן להשגה הגשמית, ולכן הילד קטן הוא כבר, אתה יודע, האינטרנט, הכל, הוא כבר הכל לפניו, והוא מרגיש את עצמו בעולם, אתה מבין, שולט, ואז הוא רואה מהר מאוד שמה יש בעולם הזה לעשות. כל הזמן לשחק בפלאפון. אין מה לעשות עוד בעולם. ואין עבודה, ואין חברה, ואין כלום. וכל ההוליווד הזה שפעם היה מבלבל אנשים, היום לא מבלבל. ואז נשאר סנים. אז מאין ברירה, כן. ומה אחרים? מוות. כן.
אז המצב הזה שמצד אחד ברור שאין מה להשיג כאן, ומצד שני עוד לא ברור מה יש אחרת, מה הפתרון, מה המעלה.
נכון, זה מפני שאתה לא מספיק מפיץ את שיטת התיקון, שבשביל מה כל זה מה שאנחנו רואים החיים שלנו, בכלל כל היקום, כל המציאות, כל הטבע, הכל בשביל מה זה קיים, ובצורה כזאת טיפשית, שבתוך הטבע יש מלא חוכמה. אבל באבולוציה שלו, של הטבע, מלא טיפשות. בשביל מה לפתח את כל הדברים האלה? שיוכלו זה את זה? איפה אתה רואה בזה היגיון? אין? ובמיוחד באדם אין היגיון עד כדי כך שהוא גומר את החיים שלו. תראה במה שעוסקים אנשים, רק לקלקל אחד לשני את החיים. זה הכל. נו.
אז אפילו אדם שככה עיניו בראשו רואה ומבין את המחקר.
אבל הם בפתרון, נכון. יש לו שאלות רק. נכון. אז שאלות האלה היום יש גם כן לקטנים.
נכון. אז מה הפתרון של חוכמת הקבלה מציעה?
חוכמת הקבלה אומרת, בוא אני אבטח לכם את החיים. אתם לא רואים שום דבר. אתם כמו בצנון, או כקוראים לו. תולד בצנון. זה מה שאומרת חוכמת הקבלה. בואו נצא מזה. אתם תראו עולם. מעבר ליקום הזה, מעבר לחושך הזה, יש משהו שזה... אתם לא יודעים בכלל מה, איפה אתם קיימים. כן?
אני רוצה עוד צעד אחד לתוך השאלה הזו. אנחנו רואים שגם אנשים שמגיעים לחוכמת הקבלה, בין אם הם צעירים, בין אם הם מבוגרים, ומבינים שבחיים האלה, זה הסרט של השקיעה של החיים, אז עדיין יש את הקונפליקט מדבר בתוכם. זה לא, אפילו אדם שמבין את זה רציונלית ומבין מה הפתרון.
אתם צריכים כל פעם לשנות את את שיטת ההסברה. שיטת ההסברה, וגם כן מה שאתם מלמדים. אתם צריכים להיות קצת יותר יצירתיים, כן. פעם לאור כתב. שני ספרים כתבת, כן? בסדר שלא, אני אמרתי, לא, זה לא חשוב. הכל זה בא מהמקור בסופו של דבר. אבל זה כבר צריכים לשדרג אותם. אמנם שהם טובים מאוד היו, אבל נראה שהיום זה כבר לא מספיק. עכשיו, גם כן מצד אחד. מצד שני, שמכניסים אותם מיד למעגלים, גם כן הם לא מבינים מה רוצים מהם. זאת אומרת, צריכים כאן כל הזמן לתקן את העניין, להיות בקו ביקורת, ולא סתם ככה בצורה פורמלית להמשיך. נכון וכל שנה יש לך גישה אחרת היום, כל כמה חודשים יש לך גישה אחרת בקהל, שהוא דורש יחס חדש, אחר, ואנחנו צריכים בעצם זה לעבוד ולהסביר, ודאי שזה אותה שיטת התיקון, ביסודה, ואותה שיטת החיבור ביסודה, ואותה הסירייה ביסודה, אבל איך להגיש את זה, איך להעביר את זה, אנחנו צריכים לשנות וכמה שיותר מהר. אני לא מרוצה מהמערך הפצה בזמן האחרון לגמרי. הוא לדינוזאורים, לא לאנשים שהיום מגיעים. כן.
מה המענה האקטואלי לאדם שכבר מבין שבחיים האלה אין לו מה להשיג, רואה את האור בחוכמת הקבלה, אבל עדיין נמצא בקונפליקט הפנימי שרוצה...
ללכת אותו יחד עם קונפליקט הפנימי. אתם צריכים בזה להיות כפסיכולוגים. אתם צריכים ללוות אותו קצת יותר בפסיכולוגיה שלו. למה הוא מרגיש ככה, למה נמצא בצורה כזאת וכו' וכו'. אתם צריכים לשחק עמו, צריכים לצלם. בואו אנחנו נצלם את הקבוצה שלנו עם כל הטענות שלכם היום, ובואו בעוד חודש. תראו מה שהיה לפני חודש ומה שעכשיו. תנסו לענות בעצמכם על כל השאלות שפעם היו לכם אז והיום ככה. וכן הלאה וכן הלאה. צריכים להיות בטרנינג פסיכולוגי. עד שאדם מתקדם ומתחזק. עד שבונים קבוצה שהיא באמת מסוגלת להחזיק את עצמה. כן.
איך נראית הקבוצה הזו שמחזיקה את עצמה? מה היא נותנת לכל חבר וחבר בה? את היכולת מה לעשות?
קבוצה שיכולה להחזיק את עצמה, קודם כל צריכה להיות בה מנהל טוב, רוחני, מנהל טוב גשמי, כן, אדמיניסטרטיבי, והם יודעים להחזיק את הקבוצה גם בזה וגם בזה. ולהפעיל אותה גם בלימוד, גם בהפצה, וגם בעיקר מתוך הלימוד, גם כן בלימוד עצמית. בלימוד עצמית הכוונה היא שהם ילמדו מעצמם על כל המוראות מה שהם עוברים, את הפסיכולוגיה שלהם, את ההתקדמות.
ואז מה יקרה לה? מה התהליך שהיא תעבור בסוף?
אז יקרה להם שהם יכתבו ספר זיכרון. כביכול. אין? יומן כזה. מה שהם עברו, בשביל מה, למה, שאלות, תירוצים, תשובות. ממש לעשות מזה תהליך, תיאטרון, בניית הקבוצה. שלכל קבוצה תהיה יומן כזה. אדם לומד מתוך הניסיון. מה לעשות? אין חכם קיבל ניסיון. ואפילו שהם רואים שזה לא עובד עליהם, גם כן זה ניסיון טוב. טוב, נו.
רב, אנחנו נמצאים בשבוע מאוד מיוחד, כי השבוע נגמרים הרבה קמפוסים שניים שלנו, כן. והתלמידים נמצאים לפני איזושהי שאלה. איך הם ממשיכים את הדרך הרוחנית שלהם? הם עשו קמפוס ראשון, קמפוס שני. כמה, או אני אשאל את זה ככה, איך מסבירים ומעבירים לתלמידים את החשיבות בהתמדה בדרך הזאת? ולא בהיינו בשני קמפוסים, קיבלנו משהו, ורובם קיבלו, אין שאלה, מי שנשאר איתנו שני קמפוסים קיבל ומרגיש את זה. איך עושים איתם עבודה?
הם רוצים לעזוב או שהיו רוצים להישאר בצורה כזאת?
לדעתי הם רוצים להישאר, ואני חושב שאנחנו רק צריכים איכשהו, כמו שאמרת, לתת להם איזושהי דחיפה.
אז למה אתם לא משיכים קמפוס ג'ימל?
יש לנו, לא. אני על זה מדבר.
בקמפוס ד' והי.
על זה אני מדבר. אני אומר איך אנחנו עכשיו לוקחים את התלמידים ומסבירים להם כמה זה חשוב להמשיך ל... יש לנו משהו שנקרא נקודות שבלב, יש לנו את הצעד הבא, הכל בסדר.
אני לא חושב שזה בסדר. אתם צריכים באותו הקמפוס, באותם הקבוצות, כמו שהם רגילים, כן? להביא אותם למצב שאתם מביאים אותם גם כן, כמו שאנחנו כאן, לא בקצב כזה, וקצב זה ודאי שלא יהיה, אבל גם כן להסביר להם מה זה התהליך הרוחני, מה זה עיבור, מה שאנחנו עכשיו עושים, והם הרי יכולים להיכנס ולשמוע מה שקורה כאן, וגם כן שהם יעשו משהו דומה לזה, ואז מדי פעם שאפילו יכולים לבוא לכאן ולהשתתף. כן.
עוד פעם, הצעד הבא הוא קיים. אנחנו איכשהו צריכים במהלך ה-20 שיעורים האלה שהם עברו לגרום להם לרצות להמשיך. ואני שואל, מה אנחנו יכולים...
כי זה לא השגת מטרה, זה כמו שילד נכנס לכמה כיתות בבית ספר. מה הלאה? השגת המטרה אין, הם לומדים רק עקרונות, עוד לא מממשים אותם על עצמם, קצת אולי בעיגולים, אבל בואו נתקרב למימוש קצת יותר פנימי. כן? מה הם רוצים? מה הם קיבלו? אולי הם רוצים, הם צריכים קצת לקבל כל מיני דברים בשווה. גם מאמרים ואגרות, גם פתיחה או אפילו טס או משהו, קצת חלקים כאלה. כמו הסתכלות פנימית, נגיד חלק א', נו, מאמרים ודאי של בעל הסולם, שזה על העולם, על ההתפתחות. אני הייתי עובר איתם ממש, כתבי בעל הסולם הייתי עובר כמעט כולם. כספר הזה הייתי עובר ממש כמעט כולו. זה איך בלי זה? שאפשר להמשיך, יש מה להמשיך.
יש מה להמשיך.
נו. טוב. כן, אסף.
רב, רציתי לספר, אתמול היה ערב מאוד מאוד מיוחד בלמעלה מ-20 סניפים שלנו, שהיה ערב שנקרא חוויה ושמה קבלה. ורציתי ממש לשבח את ליאור גור ויותם דקל, שהכינו מערכים מדהימים, שהם מאוד נגישים לקהל, שהם מאוד פיקנטים עם הנושא שהוא גלגול נשמות, ודברים שנשמעים מאוד פיקנטים לאדם. אני רוצה להגיד, הייתי פה בפתח תקווה, גם ניגענו והיה שמח, ובהרבה סניפים גם ניגנו, היו הרבה מוזיקאים שיצאו לפעולה, והורגש שממש יש, בדיוק כמו שדיברנו במאמר, שדווקא מתוך הייאוש של הדור, הרבה אנשים יותר הגיעו מפעמים קודמות. ממש אצלנו בפתח תקווה היינו באלם, ציפינו ל-X אנשים, הגיעו X פלוס לא יודע כמה אחוזים. וזה ממש מדהים. וקצת כאילו איך שאנחנו מתכווננים כלפי הקהל, כלפי הנגישות לקהל, ממש, אז לחיים גדול לעוסקים בדבר, זה היה בהמון המון סניפים בארץ, והייתה התפעלות מאוד גדולה. בחבר היו 80 איש, בתל אביב היו 50 איש, פה בפתח תקווה היו גם בערך 60 איש, המון, בקרמיאל 30, המון המון אנשים בכל הארץ חדשים, שהגיעו פעם ראשונה לטעום את חוכמת הקבלה עם נושא כזה פיקנטי, ממש לחיים גדול.
חיים. זהו, אני מאוד שמח לשמוע שיש לכם במה לפתה את הקהל. כן. טוב, כל הכבוד לאור. כן, חיים.
רק בהמשך של השאלה של החבר כאן, רב, אתה הזכרת כאילו, או האפשרות להמשיך לסמסטר ג' ד' והזכרת גם חומרים.
אם הם דבוקים כבר למסגרת הזאת, אז אני חושב שבתוך המסגרת הזאת, להתקדם, ולאט לאט לכל מיני אירועים לשלף אותם אלינו. זהו, נו נגיד בכנס הם כולם יהיו.
נקווה.
זהו, נו ועוד בכל מיני דברים. כן?
מה המינון רב בין הצד החברתי לצד העיוני, הלימוד עצמו?
זה יכול להיות לכל קבוצה בצורה אחרת. קבוצת באר שבע יכול להיות ככה, קבוצת קרמל אחרת, מי יודע, אז שם וכן הלאה. אתם מעריכים ומעריכים את הקבוצות האלו.
זאת אומרת, זה יכול להיות, כמו שאמרת, באפולה זה יכול להיות קצב מסוים, ואופה בתל אביב קצב אחר או מינון אחר?
ודאי. וגם כן מינון אחר, וגם כן נושאים אחרים. אתה יודע, צפון זה בדרך כלל יותר אינטליגנטים, כך אומרים. זה בכל מקום. משום מה ככה זה בעולם, גם באיטליה, בספרד, בכל מיני, באירופה בכלל, כן, גם כן, צפון ודרום. תל אביב, צפון ודרום, כן. צפון. אז בהתאם לזה יכול להיות שכן, גם כן, אתה משנה את השיטה וקצב, לפי המשתמש. כן.
להמשיך את זה, אני רוצה לחדד ולהבין פתאום איזה עיקרון שאני לא חדש לי. לדוגמה, השבוע סיימתי קמפוס ב' סמסטר ב' ברחובות, והם עוברים לשלב הבא שנקרא נקודה שבלב, שזה יותר קהילתי. מתמזגים לעוד 35 תלמידים, 15 תלמידים לעוד 35 תלמידים. והם ממש הצביעו ברגליים, מה שנקרא. הם כאילו ממש התנגדו, הם אמרו לו, אנחנו רוצים עוד ללמוד, אנחנו רוצים עוד להישאר כקבוצה.
מצוין, אז מה?
ולא רוצים, מפחדים מהעניין הזה של להתחיל להיכנס לקבוצה גדולה יותר.
יפה מאוד, עכשיו, אף פעם לא ללכת נגד.
לא, אז אנחנו יש לנו מדיניות מסוימת של, של המכללה, יש מסלול מסוים שמתווים.
מה זה מסלול? זה הקודש? מסלול הקודש או אנשים שלומדים?
לא, מעבירים את האדם תהליך, זאת אומרת, אחרי שהוא צריך ללמוד את כל בעל הסולם.
תהליך לא קדוש, זה אתם קבעתם. אז מה? ואם היום זה אחרת יהיה, או בעוד 10 שנים אחרת, ללכת הכל לפי האנשים. אם הם רוצים לשבת על הרצפה ולשמוע חומת הקבלה, שישבו על הרצפה. אם הם רוצים לעשות את זה לא בתל אביב, אלא בראשון, שיהיה בראשון. אם זה כל מה שהם רוצים, רק שישמעו. רק שאתה יכול לתת להם לאט לאט מה שאתה חושב. זה גם כן צריכים לבדוק. על זה אמרתי גם כן. צריכים לבדוק מה שאתם נותנים. אבל גישה הזאת שלא, אבל יש לנו מסלול. זה מגיל.
אבל אתה יודע, תמיד ירצו להישאר בקבוצה הקטנה שלהם, הקפה והעוגה. לא רוצה להתקדם קדימה.
יכול להיות שהיא בעשירייה, כן, אז מה? כן, קבוצה קטנה זאת עשירייה. מה יש?
כי צריך להתקדם כבר לשלב יותר.
מה זה צריך להתקדם? ואם אני עוד לא הגעתי לזה, אתם צריכים להביא אותם דרך הלימוד למצב שהם הבינו שבקבוצה גדולה יש הרבה יותר תועלת. שיכול להיות כן, שהם ירצו את זה, שיהיו כבר מוכנים לזה. חנוך נער על פי דרכו. לזה אני התכוונתי היום, לדבר אתכם, שאתם צריכים לחשוב ממש בשכל חדש, ולהתייחס, כך היית עושה לילד שלך? נו?
לא, אבל אני עוד פעם רוצה להבין, נגיד גם אני עברתי תיכון וכן הלאה, יכול להיות שאני עדיין לא מפותח מספיק לעבור לכיתה הבאה, אבל מה לעשות, יש מסגרת שמחייבת אותי להתקדם הלאה.
ומה טוב במסגרת הזאת? אין שום דבר טוב, אם אתה בזה מכופף את האדם, שישב כמה פעמים באיזה כיתה. כמה שנים, מה יש?
אבל אי אפשר ללכת רק לפי רצון האדם ב-100%. המערכת לא מסוגלת לספק את הרצון של כל אחד שאני טוב, אני רוצה טעס.
אבל הוא לא מתאים, נגיד, לכיתה הבאה, לקורס הבא. לא מתאים. הוא לא רוצה, זה שעכשיו אתה מעביר אותו מחברה אחת לחברה השנייה, הוא נעלם שם, מאבד את עצמו, אז הולך הביתה. יותר טוב?
ברור.
רק האגו שלך זה עובד. לכן זה נקרא יותר טוב. לא יותר מזה. אתה צריך להתכופף לפניו. כמו מלצר, מה להביא לכם? מה אתם רוצים? בבקשה, בסדר גמור, תשמעו, תשבו העיקר, זה הכל יהיה בסדר. זה ככה צריך לעבוד. היום אנשים זה מפונקים, ומגיעים שם כל מיני אנשים, לא גיבורים במיוחד. לא, לא. זה ככה עשור. לכן אני אומר, אם הם רוצים, תשיבו אותם באותם המקומות, באותו סדר, באותו הצורה, באותה הצורה, שום דבר, לאט לאט, עד שהם התחילו לגלות שמתי יהיה לנו את זה, מתי יהיה לנו את זה, הם ישמעו שבמקומות אחרים משהו אחר, שהתחילו לשמוע, שהתחילו, אתה יכול לגרא אותם קצת לזה. אז לאט לאט, אתה גם כן לא תעביר אותם ממקומות האלה, אלה בתוך המקום הזה, תתחיל לפתח המסגרת עצמה. למה אתם צריכים לשבור את זה ולבנות משהו חדש? אף אחד לא אוהב את זה. אף אדם לא אוהב את זה. אם אני משתנה, אז אני חוזר הביתה. שינוי, גם זה שינוי. אתה נותן לו הזדמנות לצאת. כמה שיותר שיתרגל לכל המקום, לכל הדברים, לכל החברים, לזה. זהו. יש לי ברוך השם פעמיים בשבוע, כמה הם לומדים? פעם בשבוע. פעם בשבוע אפילו. יש לי פעם בשבוע, ברוך השם, זה, או פעמיים בחודש חוץ מזה, או פעם בחודש, פעם בחודשיים, יש לי עוד איזה מפגש. יש לנו מפגש, יש לנו חברים, קבוצה, אתה שברת לו את זה, נו מה? זה לא ילד שאתה בכוח לוקח אותו, מכניס לגן, לבית ספר, נו, ומה יצא ממנו? מסכן. זה קלקול. זה ממש קלקול. מה יוצא לך מכל הזה? זה, 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 זה המציאו, כל הלימוד הזה המציאו גרמנים, כדי להכין את הפועלים למפעלים. אף אחד לא רוצה את זה. לא. אני אומר לכם, אתם צריכים לגמרי לשנות את הגישה. נו, מי היה שם שרוצה? אורי, מה אתה שייך לזה? הוא שייך.
רציתי לשאול אותך שאלה אפרופו הנושא הזה שאמרת. מה דעתך שנכון להיום יש לנו נגיד קמפוס א', קמפוס ב', קמפוס ג', יש לנו קבלות שבת, יש לנו טיולים. אם אנחנו עושים מצב שבעצם בן אדם מקבל את ההחלטה מה הוא רוצה לעבור, מה הוא רוצה לעשות, זאת אומרת, רץ כל השבוע, כל הזמן יש קמפוס א', כל הזמן יש מתחילים בו נקרא לזה, יש מתקדמים, וקבוצה מחליטה שהיא רוצה לעבור לבית, היא עוברת לבית, היא רוצה ללכת עכשיו לטיול, הולכת לטיול, אנחנו נפתח להם את הכל, והם נכנסים לכל מה שהם רוצים. זאת אומרת, משהו ש...
לא, לא, צריך להיות הכל בכף האמצעי. צריך להיות גם את זה וגם את זה. אבל אתה צריך, על פי דרכו, להתייחס אליו. חנך נער על פי דרכו. מצד אחד, חינוך. המילוי מגיע ממך, שאתה בונה אותו, אבל איך למלות אותו, באיזה צורה לשדות אותו, הוא בוחר לפי מידת ההתפתחות שלו. זהו.
זאת אומרת, אם אני נותן לו את הכל, זה גם לא טוב? אופציה להיות במה שהוא רוצה? בכל דבר.
לא במה שהוא רוצה, אתה לא מבין מה שאמרתי.
לא, כנראה שלא הבנתי.
נגיד, אתה צריך ללמד אותו מתמטיקה. אבל הוא לפי התפתחות שלו יכול ללמוד את זה רק בצורה מסוימת, בחברה מסוימת, ומשך לא 5 שנים כמו שתכננת, אלא 10 שנים. תן לו את זה משך 10 שנים. למה זה צריך להיגמר? אני שואל. למה כיתות האלו צריכות להיגמר?
אז זה בדיוק מה שאני אומר. אם קמפוס א', לא סתם, נקרא לזה קבלה למתחיל, רץ כל החיים. רץ, קיים.
מה זה רץ? לא,
כאילו כל יום ראשון בשביל.
לא, הם צריכים להרגיש שהם עוברים מכיתה לכיתה. הם צריכים להרגיש. זה כמו, זה כמו פרס. זה כמו השגת המטרה.
זה אנחנו קובעים או הם קובעים את העלייה בכיתה?
אתה קובע. הם צריכים לדעת שיש סדר, שהם מתקדמים למצב, ממצב דעת. אני הולך. אני לא יכול לדבר על זה. אנשים עם כאלה שאלות, אנשים ש... לא, 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 מספיק. משימה יומית. מי נותן?
העשיריות התורניות שהחזיקו את השיעור. ניו יורק, עשירייה שנייה. דרום רוסיה, עשירייה אחת. איטליה, עשירייה אחד. פתח תקווה, עשירייה 3, ותל אביב. משימה יומית, ממשיכים לבנות את העליון. משחקים בפועל את המדרגה הבאה, מכריזים על יום שבו כולנו כבר בחיבור, כל חבר משחק כלפי עשירייה שהוא בהשפעה. ושוב, ממשיכים לבנות את העליון. משחקים בפועל את המדרגה הבאה, מכריזים על יום שבו כולנו כבר בחיבור, כל חבר משחק כלפי עשירייה שהוא בהשפעה. לחיים ענק לכל הכלי העולמי.
הודעות. שיעור זוהר. אינכם מוזמנים לצפות הערב בשעה 6:15 בשיעור זוהר בשידור חיים הרב לייטמן. שישי פתוח. חברים מכל קבוצות ישראל וצופי ערוץ קבלה לעם, בואו להשתתף בשיעור קבלה מיוחד ובסעודה חגיגית. יום שישי 2:45 לפנות בוקר ברחוב הנבטים 12 פתח תקווה. לתאום הגעה יש להתקשר ל-1-700-509-209. תודה לצופים בטלוויזיה ויום טוב.
Together we can make the darkness.